אין לי דף אחד גם.
אתה רוצה לראות את
זה? זהו. תלכו אותה, אפשר לשים את זה בכיס.
טוב, בוקר טוב. את השיעור היום נקדיש הפעם להפטרה. ולפני שנדון בהפטרה עצמה, נאמר מילים אחדות על המנהג של קריאת הפטרות שלוש דפורנותא ושבע של נחמתא. מנהג קריאת ההפטרה בכלל, מנהג עתיק הוא, יסודו בימי בית שני. בארץ ישראל היו מכנים את ההפטרה השלמתה, שפירושו השלמה. וזה אכן תפקידה של ההפטרה, להשלים באמצעות קריאת פרק בנביא את מה שקראו בפרשת השבוע. בתלמוד הבבלי במסכת מגילה נאמר שההפטרה חייבת להיות דומה למה שקראו בפרשה. ועל כל מיני הפטרות התלמוד שואל מה הדמיון בין ההפטרה הזאת לבין הפרשה שקוראים את ההפטרה הזאת, ועונה מה שעונה. מה סוג הדמיון? איזה סוג דמיון? לא כתוב בתלמוד, הוא באמת הדימוי שבין הפרשה וההפטרה הוא מגוון ונעשה בדרכים שונות. אבל הנה, כשמגיעים ימי בין המצרים, לאחר 17 בתמוז, אנחנו קוראים בשולחן ערוך, מ-17 בתמוז ואילך, מפטירים שלוש של פורענות ושבע של נחמה. ושתיים של תשובה, ובשאר, והרמה מוסיף, ובשאר שבתות השנה מפטירים מעין הפרשה. מה? התחלתי לדבר ברמקול? אז אני מקווה שעכשיו הדברים יהיו יותר מקובלים, כי הם בעלי עוצמה, יהיו יותר בעלי עוצמה. הדבר הזה הוא פלא. איך עוזבים את העיקרון ההלכתי של ההפטרה כאשלמת, כאשלמה? איך עוזבים את הדרישה של התלמוד במסכת מגילה שההפטרה תהיה דומה לפרשה? איך עוזבים את העיקרון הזה למשך תקופה של כמה? 11 שבתות? כמעט שלושה חודשים. שלושה חודשים מדי שנה אנחנו עוזבים את עקרון ההשלמה, את עקרון הדימוי שבין ההפטרה בפרשה, וקוראים הפטרות שאומנם קשורות ללוח השנה, אבל אינן קשורות כלל לפרשה שקראנו. מה מקורו של המנהג הזה? ובכן, מקורו של המנהג הזה הוא במדרש עתיק ארץ ישראלי שנקרא פסיקתא דרב כהנא. המדרש הזה הוא שקובע את ההפטרות האלה, ועל פיו אנחנו נוהגים. הפסיקתא דרב כהנא הוא מדרש בין גילו, פחות או יותר, בין תקופתו של התלמוד הירושלמי. ואם כן, מקורו של מנהג ההפטרות שאנחנו נוהגים בשבתות אלו, הוא בארץ ישראל הקדומה. ואכן, יש בידי ראיות שלפי המנהג הבבלי, רק בימי הביניים כנראה, התפשט המנהג הארץ ישראלי ודחק את רשימת ההפטרות הבבלית הרי אנחנו נוהגים, אולי צריך היה להקדים לומר, אנחנו נוהגים לפי המנהג הבבלי, בקריאת התורה וגם בקריאת ההפטרות. מה ההבדל בין, בין שתי הקריאות האלה, בין מנהג בבל הקדום למנהג ארץ ישראל הקדום? על פי מנהג בבל, סיימו לקרוא את התורה, מסיימים לקרוא את התורה פעם בשנה. יש 54 פרשות וכנגדם 54 הפטרות שדומות בצורה כזו או אחרת לפרשה. במנהג הארץ ישראלי הקדום, שנהג עד ימי הביניים, מסיימים את קריאת התורה בשלוש שנים וחצי. יש כ-170 סדרים לשבתות השנה, וכנגדם כ-170 הפטרות שונות לגמרי מההפטרות שעל פי המנהג הבבלי. אנחנו נוהגים כידוע לכל על פי מנהג בבל, ומסיימים את קריאת התורה פעם בשנה, וההפטרות שלנו הן הפטרות בבליות. אבל בשבתות האלה של 3 ג' דפורנות הזין דנחמת ותשובה, בשבתות האלה אנחנו מאמצים כנראה מנהג ארץ ישראלי, ודוחים מפניו את ההפטרות הקבועות במנהג הבבלי. מה עם ההפטרות הקבועות במנהג הבבלי? עדיין הן רשומות ברמב"ם. הרמב"ם שמונה את כל הפטרות השנה, נותן הפטרות גם לשבתות האלה. וכולם בנויות על הדימוי של ההפטרה לפרשה. למשל, הפטרת פרשת כי תבוא, מה אתם הייתם מציעים? איזה פרק בנביא שקשור להפטרת כי תבוא? יהושע. מה יהושע? מה? לא שומע. לא כיבוש. המזבח שבנה יהושע בהר עיבל. זה ממש מעניין הפרשה. זאת באמת ההפטרה שהרמב״ם אומר. היא דומה לפרשה, היא ממשיכה ממש את הפרשה, איבדנו אותה. מה ההפטרה לפרשת כי תצא למלחמה על אויביך למשל? מלחמת דוד וגוליאת. הפסדנו אותה. השאירו אותה רק למורי תנ"ך. אבל ככה היו קוראים כל שנה את מלחמת דוד וגוליאת בבית הכנסת. אז, לא, גם אני, תשמע, זה פרקים אחרים, לא משנה, אנחנו לומדים פרקים בישעיהו. אז איפה ומתי קרה הדבר הזה שהמנהג הארץ ישראלי הקדום, אגב, המנהג הארץ ישראלי הקדום שבו קראו את ההפטרות של הפורענות והנחמה, לא ביטל את ההפטרות הרגילות, למה? כי בכל שנה התחלפו הפרשות, כך שלא הלכו לאיבוד ההפטרות הרגילות. אצלנו ההפטרות הרגילות הלכו לאיבוד, נשארו רק ברמב״ם. הרמב״ם כותב, אבל בזמננו לא קוראים את ההפטרות האלה, אלא התפשט המנהג לקרוא את הפטרות ג' דפורנותא וז' דנחמתא. דור אחד לפני הרמב״ם חי במרוקו רבנו שלמה ברבי נתן, בעיר שאני לא יכול לחזור על השם שלה, אני אנסה, סיג'יל מסה, על יד פס, עיר שנמצאת על יד פס, היה מגדולי הדור, והוא כתב סידור בערבית, והסידור הזה מתרגם לעברית רק לאחרונה. לאחרונה הכוונה לפני כ-10 שנים. והנה אני פותח את הסידור הזה, אנחנו מדברים על מרוקו, המאה ה-12, אין זכר בכלל לקריאת הפטרות של הנחמה. אין זכר. הוא מונה את ההפטרות שנמצאות גם ברשימה של הרמב״ם, שחי אחריו, ולא מזכיר בכלל שיש מנהג לקרוא הפטרות נחמה. כלומר, במאה ה-12, לפחות בצפון אפריקה, עדיין שלט המנהג הבבלי לקרוא הפטרה כעין הפרשה. ובדורו של הרמב״ם, במאה ה-13, מתחיל העסק הזה להתפשט לפחות בצפון אפריקה. באשכנז כנראה המצב הוא אחר. אז בקיצור, אנחנו מתעסקים במנהג ההפטרות שאנחנו נוהגים בו, הוא מנהג די צעיר. מה זה צעיר? בסך הכל 900 שנה, 800 שנה, 1,000 שנים בעינינו, כיום אתמול כי יעבור. אבל בכל אופן, זה מנהג יפה. כלומר, חבל לי על ההפטרות שאנחנו מפסידים, אבל האווירה הזאת של הפטרות נחמה מאז היותי ילד מאוד קסמה לי. וכשהפסיקו לקרוא את הפטרות הנחמה היה לי צער גדול. כי באמת ההפטרות האלה, הפטרות הנחמה, 7 הפטרות הנחמה, מחממות את הלב. אגב, לפני שנעבור להפטרה שלנו, אני רק רוצה להגיד שמנהג יהודי איטליה, עד היום הזה, זה לקרוא רק שלוש הפטרות נחמה. ומה עושים אחרי שלוש הפטרות נחמה? עוברים להפטרות הרגילות. איזה הפטרות רגילות? אלה שכתובות ברמב״ם. כלומר, ועדיין המנהג הזה פעיל. בבית הכנסת האיטלקי בירושלים, השבת לא יפטירו קומי אורי קיבה עורך, אלא יפטירו אז יבני יהושע מזבח בהר עיבל. עדיין. אז רק תדעו לכם באיזה עולם אנחנו חיים. מי משנה?
האיטלקים.
האיטלקים, יש להם. את איטלקיה? מה, אז מה רצית לומר שהאיטלקים זה עם אחר? זה נכון. יש בזה משהו. טוב, אנחנו, לפני שאנחנו נפרדים מהפטרות הנחמה, השבת הבאה זה הפטרת הנחמה האחרונה, סוס הסיס בהשם. אנחנו נעסוק בהפטרת הנחמה שלנו, שנמצאת לפניכם גם בתנכים, אבל אני, מכיוון שזמננו קצר, אז בואו נקרא ישר מהדף. כל הפטרות הנחמה לקוחות מספר ישעיהו, מהחלק השני שלו, החל מפרק מם ואילך. וההפטרה של השבת היא ישעיהו פרק סמך, אם היא שונה או שונה במקצת מהפטרות אחרות בזה שכולה מהווה נבואה אחת. הפטרות בישעיהו בחלק השני, חלק הנחמות, הן לפעמים הפטרות, לא הפטרות, הנבואות הן לפעמים נבואות קצרות מאוד, שני פסוקים, שלושה פסוקים, אולי לפעמים אפילו פסוק אחד מהווה נבואה. ו חלק גדול מההפטרות שאנחנו קוראים הם בעצם קובץ נבואות קטנות, נבואות נחמה, קובץ נבואות קטנות של שניים שלושה פסוקים, לפעמים חמישה פסוקים, כן? לפנינו מקרה שצריך להוכיח אותו של נבואה גדולה אחת בת 20 פסוק שקוראים אותה בהפטרה ונקרא אותה. קומי אורי קיבה עורך. וכבוד אדוני עלייך זרח, כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך ייראה. והלכו גויים לאורך, ומלכים לנוגע זורחך. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך, בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה. אז תראי ונהרת, ופחד ורחב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. שפעת גמלים תחסך, בכרי מדיין ואיפה, כולם משווה יבואו, זהב ולבוני סאו, ותהילות אדוני יבשרו. כל צון קידר ייקב צולך, אילי נוויות ישרתונך. יעלו על רצון מזבחי, ובית תפארתי אפאר. מי אלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם? כי לי איים יקבו, ואוניות תרשיש בראשונה. להביא בנייך מרחוק כספם וזהבם איתם, לשם אדוני אלוהיך ולקדוש ישראל כפארך. ובנו בני נחר חומותייך, ומלכיהם ישרתונך. כי וקצפי היקיתיך וברצוני ריחמתיך. ופיתחו שעריך תמיד, יומם ולילה לא יסגרו, להביא אלייך חיל גויים ומלכיהם נהוגים. כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך, יובדו, והגויים חרוב יחרבו. כבוד הלבנון אלייך יבוא, ברוש תדהר ותאשור יחדיו, לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד. והלכו אלייך שכוח בני מענייך, והשתחוו על כפות רגליך כל מנעצייך, וקראו לך עיר אדוני ציון קדוש ישראל. תחת היותך עזובה ושנועה ואין עובר, ושמתיך לגאון עולם משוש דור ודור. וינקת חלב גויים, ושוד מלכים תינקי, וידעת כי אני אדוני מושיעך וגואלך אביר יעקב. תחת הנחושת אבי זהב, ותחת הברזל אבי כסף, ותחת העצים נחושת, ותחת האבנים ברזל, ושמתי פקודתך שלום ונוגסייך צדקה. לא ישמע עוד חמאס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך ושעריך תהילה. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנוגע הירח לא יאיר לך, והיה לך אדוני לאור עולם, ואלוהייך לתפארתך. לא יבוא עוד שמשך, וירחך לא יאסף, כי אדוני יהיה לך לאור עולם, ושלמו ימי אבלך. אני אקרא את שני הפסוקים הבאים, אף על פי שלפי עניות דעתי, הם אינם חלק מהנבואה, אלא מהווים נבואה קטנה בפני עצמה, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר, הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני אדוני בעיתה אחישנה. שני הפסוקים האלה, כף א' כף ב', אינם חלק מהנבואה הקודמת, אלא מהווים נבואה בפני עצמה. וזה אולי, לא, זה כלול בפרשת מסורה אחת, וזה בפרק אחד בחלוקה הנוצרית, וגם בהפטרה הולך יחד, ובכל אופן, בחינה ספרותית, תגלה את המבנה הברור של הנבואה, וזה מה שנעשה פה. ננסה להבין כיצד בנויה הנבואה, והנבואה לדידנו היא עכשיו מפסוקים א' עד, מפסוק א' עד כף. ובכן, לנבואה יש פתיחה. ומה מאפיין את הפתיחה? מה מאפיין את הפתיחה? צריך להיות עיוור עם דף גדול, בייחוד כדי לא לראות מה? אור. המון אור. ולשונות של אור. שלוש פעמים מופיע השורש אור. כפועל או כשם עצם. קומי אורי, זה ציווי. בלשון אחרת, איך נאמר? האירי. קומי והאירי, קומי אורי, קיבה אורך, זרח אורך, כאן אור בא כשם עצם, וכבוד השם עלייך זרח, ובכן המילה זריחה גם היא קשורה לאור, כנגד האור בא חושך, כי הנה החושך יחסה ארץ וערפי לאומים, ועלייך יזרח, פעם שנייה השורש זרוח, השם וכבודו עלייך ייראה. והלכו גויים לאורך, עוד פעם אור, ומלכים לנוגה, נוגה זה גם אור, זרחך, עוד פעם לשון זריחה, הפעם כשם עצם. כמה פעמים לשון זריחה, נוגה ואור יחדיו? שבע פעמים. מה הדימוי אומר פה בעצם? מה פשר הדימוי הזה לאור? מה מתואר?
אנחנו גויים לאורך.
מה? זה לא, איזה אור כאן מדובר, איזה אור? איזה אור? אור השם, אבל איזה, הוא מדומה למה? לזריחה. האור זורח, הזריחה באה מתוך מה? מתוך חושך, מתוך לילה. ובאמת חושך מכסה את הארץ. כלומר, הקריאה קומי אור היא קיבה אורך. היא קריאה להאיר מתוך עולם שרוי בעלתה. הארץ מכוסה חושך. ערפל מכסה לאומים. ואת עלייך, הוו של ועלייך הוא וו הניגוד, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה. זריחת הגאולה על ציון, על עם ישראל השורה בגלות, על ארץ ישראל, זריחת השם, זריחת הגאולה, השם בא לגאול את עמו, היא מדומה לזריחת השמש, כמו באותו מאמר מפורסם בתלמוד הירושלמי, על שני המוראים שהלכו בבקעת ארבל, כן? וראו את, 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 את נו, הילד השחר שבקע אורה, כך היא גאולתם של ישראל. אבל, אולי נהיה מדויקים, החושך פה איננו דימוי לצרות ולגלות, אלא הוא מאפיין את מה? את הגויים. החושך מכסה ארץ, את העולם, וערפל לאומים. והאור הוא מבליט את ציון על רקע החשיכה שבה שרויים הגויים. עלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה. ואז מה? ואז הגויים השרויים בחשיכה, כמו פרפרים הנמשכים אל האור, והלכו גויים לאורך. הגויים נמשכים אל האור הבוקע על ציון, אור השם, והולכים לנוגה זרחך. זאת הפתיחה של הנבואה. אור, המון אור. עכשיו, הנבואה עוברת לעניינים אחרים, ומתארת את המציאות בארץ, את קיבוץ הגלויות, את בניין ירושלים, את בניין חומותיה, את בניין המקדש, תיאור של הגאולה, שאני חילקתי אותו לחמישה בתים. בחמשת הבתים האלה אין אור, אין זריחה, כלומר יש אור ויש זריחה, אבל לא כתוב. המילה אור, זריחה, נוגה, שלוש המילים שמאפיינות אור שראינו אותן בפתיחה, נעלמות. אז אולי, כמו שאמרתי בהתחלה, פסוקים א', ב', ג', זה נבואה בפני עצמה, ומי כאן ואילך זה נבואה אחרת? התשובה היא לא. בחתימת הנבואה, שוב, בפסוקים י' כ', שוב מופיע מוטיב האור, בעוצמה, כמו שראינו בחלק הראשון. אומרת החתימה, אני קופץ לחתימת הנבואה, לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנוגה הירח לא יאיר לך. למה לא? כי השם יאיר לך, והיה לך אדוני לאור עולם, ולוהייך לתפארתך. כלומר, לא תהי זקוקה עוד לאורם הטבעי של השמש ושל הירח, כי יהיה לך אור, את אור השם. את אור השם ראינו גם בפתיחה של הנבואה. מה כתוב? כבוד השם עלייך זרח. גם פה, השם יהיה לך לאור עולם, ולוהייך לתפארתך. לא יבוא עוד שמשך. מה פירוש יבוא שמשך? ישקע. וירחך לא יאסף. למה לא? כי הירח והשמש שלך זה השם. כי אדוני יהיה לך לאור עולם. ושלמו ימי אבלך. אז חזרנו למוטיב האור. כשפה מוטיב האור בא בניגוד, הניגוד פה, הניגוד בפתיחת הנבואה הוא בין מה למה? חושך ואור. החושך הוא של מי? של הגויים. והאור הוא אור השם שזורח עלייך. מה הניגוד בחתימה? בין אור טבעי לאור השם. האור הטבעי תמיד נאסף, תמיד שוקע. האור שלך יהיה אור השם, ולכן שמשך לא יאסף, לא יבוא, וירחך לא יאסף, כי השם יהיה לך לאור עולם. כמה פעמים מופיע פה אור? השורש אור, סימנתי אותו פשוט באמצעות הסימון של שורש. השורש אור מופיע פה 4 פעמים. כמה פעמים הוא מופיע בפתיחה? 7 יחד. 3 בפתיחה, 4 בחתימה. 7 פעמים מופיע השורש אור, כשם עצם בדרך כלל, אבל גם כפועל. עוד באה המילה נוגה. פעם אחת. פעם אחת בפתיחה, איפה נוגה מופיע בפתיחה? לנוגה זרחך. ופעם נוספת בחתימה, ולנוגה הירח לא יאיר לך. כתר של אור מקיף את הנבואה, זאת נבואה אחת. עכשיו רק נשאלת השאלה, למה המילה זריחה לא מופיעה בחתימה? 3 פעמים המילה זריחה מופיעה בפתיחה, ואף לא פעם אחת בחתימה. החתימה באה לתקן בעצם את הדימוי, את הפגם שבדימוי שבפתיחה. בפתיחה הדימוי של זריחה... אז אני אנסח את זה ההפך. הדימוי של האור הבוקע על ציון כאור זריחה מזמין בעצם שתהיה גם שקיעה. או במילים פשוטות, כל מה שקראנו באמצע על גאולתה של ישראל, גאולתה של ציון, כל הנבואה הזאת הופכת להיות נבואה, איזה אפיזודה היסטורית. וסופה של הגאולה הזאת יהיה חורבן, שקיעה, כמו בתולדות כל עם ועם, וכמו שגם בתולדותינו היו גאולות שהסתיימו בשקיעה ובאבדון ובגלות. לכן הדימוי הזה של זריחה והתיאור של של הגאולה במרכז של הנבואה מצריך השלמה. ההשלמה באה בצירוף של המילים לא עוד. מה שהיה לא יהיה, לא עוד מופיע בחתימה פעמיים. כלומר, זריחה כן, שקיעה לא תהיה. איך יכול להיות? כי מה זרח עלייך, אומר הנביא? אור השם. ואור השם איננו אור השמש ואיננו אור הירח. אין לו שקיעה עולמית. הוא בלתי תלוי במחזוריות של גרמי השמיים. ולכן הניגוד בחתימה הוא ניגוד בין אור טבעי לבין אור השם. אור יומם לעומת אור עולם. לא יהיה לך שמש לאור יומם, והיה לך שם לאור עולם. כלומר, הגאולה שתיארנו לא תסתיים בעוד גלות ובעוד חורבן. זה בעצם כוונת החתימה. ולכן חסרה המילה זריחה. אנחנו נפרדנו מהדימוי של זריחה, כי הדימוי הזה מוליד איזו ציפייה לשקיעה. אז לכן אמרנו, עכשיו זה זריחה, הייתה זריחה, זה נכון, אבל לא זריחה של השמש, אלא זריחה של השם. השם זרח, כבוד השם עלייך זרח, ולכן לא תהיה שקיעה. אתם שמים לב שהנבואה הזאת, אם כן, הוכחנו קודם כל את המסגרת שלה. יש לה פתיחה וחתימה, והפתיחה והחתימה שתיהם עוסקות באור. מוטיב האור הוא המוטיב המרכזי בגופה של הנבואה. אין אור, אין זריחה, אין נוגה, אין שום דבר. אולי חוץ מרמז אחד. מה? יפה. תפסת אותי. עכשיו, הוכחנו את גבולות הגזרה של הנבואה שלנו. עכשיו הבנתם מה שאמרתי אולי, שהפסוקים כ"א כ"ב אינם שייכים, הם מחוץ לחתימה, לאחר החתימה, אינם שייכים לא למסגרת של הנבואה וגם לא לתוכן של הנבואה. זאת נבואה קטנה בפני עצמה שנספחה אל הנבואה שלנו ונספחה גם להפטרה שלנו. וזה לא נורא, אבל זה לא חלק מהנבואה שאנחנו עוסקים בה. עכשיו אנחנו רוצים לגשת אל גוף הנבואה. המון חזרות מאפיינות את הנבואה הזאת. וכשיש חזרות, הן משמשות ביד המעיין, הלומד, כלי לחלוקה. איזה חזרות? בואו נראה, סימנתי את החזרות האלה. בבית א', אתם רואים, בנייך מרחוק יבואו. גם בבית ב', להביא בנייך מרחוק. בבית א', חיל גויים יבואו לך. גם בבית ג', להביא אלייך חיל גויים. בבית א', אילי נוויות ישרתונך. גם בבית ג', מלכיהם ישרתונך. צורה דקדוקית מאוד מאוד נדירה, מוזרה, שמופיעה פה בנבואה פעמיים. והחתימה של כל שלושת הבתים היא קשורה במוטיב אחד, מוטיב הפאר, כנראה של, לא כנראה, מפורש בעצם, פאר של מה? בית המקדש. יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר לשם השם אלוקייך ולקדוש ישראל כי פארך לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד. החזרות כאן והחתימה הקבועה בפאר של המקדש יוצרת את החלוקה לשלושה בתים. אז הנה חילקנו את זה לשלושה בתים. עכשיו אנחנו שואלים, טוב, מה כתוב בשלושת הבתים האלה? בואו נראה. בית א', שאי את ציון, שאי סביב עינייך וראי. כולם נקבצו באו לך. אז על איזה דבר אנחנו מדברים פה? קיבוץ גלויות. בנייך מרחוק יבואו. על רגליהם. ובנותייך הרכות והענוגות שלא יכולות לעשות מסעות גדולים, על צד תאמנה יביאו אותם נישאות על צד. זאת איזו שיטה, מי שהיה בצבא יודע אולי למה הכוונה, איך נושאים על צד אדם, אדם שקשה לו ללכת על רגליו. אז תראי ונהרת. נהרת זה כן לשון אור. מי אמר את זה קודם? יפה. בארמית נהרה זה אור. אז תראי ונהרת, כלומר תאירי, זה יאיר אותך. יאיר באלף. אז זה רק מחזק את מה שאמרתי. למה? כי למה הוא לא אומר, אז תראי ותאורי ותאירי. המילה אור, שחוזרת שבע פעמים במסגרת של הנבואה, אמרתי, אינה מופיעה בגוף הנבואה. ואז הוא הולך לפועל בארמית, אז תראי ונהר, באמת עניינו אור, אבל בארמית, כדי לא לקלקל, את מה לא לקלקל? את שבע ההופעות של המילה אור במסגרת. אז תראי ונהרת, ופחד ורחב לבבך. מי זאת האם הזאת שבניה ובנותיה באים אליה והיא רואה? ציון. ציון פה זאת הארץ, הארץ השוממה, העזובה, רואה את בניה מתקבצים לתוכה וליבה רחב. בהתחלה פחד, כמו אדם שמבשרים לו בשורה משמחת מאוד, שבתחילה פחד ליבו ואחר כך רחב ליבו. כי יהפך עלייך המון ים, המון ים הכוונה המון שהוא כמו ים של ראשים, ים של בני אדם. חיל גויים יבואו לך. לא רק בנייך ובנותייך יבואו, גם חיל גויים יבואו לך. חיל פה פירושו, חיל, עושר. עושרם של הגויים יבוא אלייך. עכשיו בואו נראה מי הם הגויים המוזכרים פה. שפעת גמלים תחסך. בכרי, בכר זה גם גמל, מדיין ואיפה. אז מאיפה הם באים? מאיזה כיוון? מדיין איפה נמצאת? מדרום מזרח לנו, בצפון חצי האי ערב. כולם משווה יבואו. שווה איפה היא? איפה שווה? בתימן. אין פה תימנים? משווה? לא באו תימנים משווה. כולם משווה יבואו, ומה מביאים משווה בתקופת המקרא? זהב ולבונה יישאו. ותהילות אדוני יבשרו. מי? הגויים. כל צון קידר יקב צולח, אלי נוויות ישרתו נח. מי אלה קידר ונוויות? שבטי ערב בחצי האי ערב, שעוסקים באיזה מקצוע? רואי צון, והם מביאים את צונם, כל צון קידר, אלי נוויות. ובכן, אנחנו מדברים על עמים שונים בחצי האי ערב, הרחוקים ביותר זה השבעים בתימן, הקרובים ביותר אלינו זה המדיינים, ובאמצע, בלב חצי האי הערבי, שבטי ישמעאל, קידר, נוויות, שמביאים איתם, כל אחד מביא במה שהוא מתמחה. המדיינים במה הם מתמחים? בגמלים, איפה אנחנו יודעים את זה? בספר שופטים מתואר הפלישה המדיינית מימי גדעון, גמלים. השבעים מתמחים במה? זהב ולבונה. ושבטי ערב עצמם מתמחים במה? בצון. כל אחד יביא את העושר שלו אלייך. למה? יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר. כל הזהב והלבונה והקצון והאילים, כל אלה באים לפאר את מקום, את מזבחי ואת בית תפארתי. כלומר, הגויים מביאים איתם חומרים למקדש, לפאר את המקדש ולהפעיל אותו ולהקריב בקורבנות. הסתיים בית א', אנחנו עוברים לבית ב'. על סמך מה אמרנו שמחלקים את הבתים א', ב' וג', על סמך חזרות שראינו מוכחות. בית ב' מתחיל בחידה. מי אלה כאב תעופנה וחיודים אל ערובותיהם? מה הפתרון החידה? זאת שאלה, מה התשובה? מי אלה כאב תעופנה וחיונים אל ערובותיהם? מה רואים? מי? מי שעומד על הר הכרמל ומסתכל לים, רואה חבורות שלמות של סירות אוניות באות אל החוף מהים התיכון. והאוניות בימי קדם, אוניות מפרס עם מפרסים לבנים. ועל הסירות האלה, על האוניות האלה שמתקרבות אל חופה של ציון, שואל הנביא, מי אלה כאב תעופנה וחיונים אל ערובותיהם? הדימוי של סירות המפרס הלבנות עם המפרסים הלבנים מזכיר לו עננים שבאים מהים התיכון אל הארץ, או יונים ששוות אל ארובותיהם, יונים לבנות צחורות כנף, ששוות אל ביתן בציון. שני דימויים נפלאים. איך, עכשיו, מה מתדמה? הנה הוא אומר, כי לי איים יקבו, איים פה הכוונה? יושבי האיים בים התיכון. יקבו, אמנם, מלשון, לפי הניקוד של המסורה, זה לשון מה? תקווה, אבל אפשר שבאמת צריך להיות לי איים יקבו, ומלשון יאספו, כי לי, הכוונה לכבודי, לשמי, איים, יושבי האיים יתאספו, ואוניות תרשיש, שהיא כנראה או בספרד, או לא משנה עכשיו, הם האוניות הטובות ביותר בתנך, אוניות תרשיש. הם יקבו אליי בראשונה, הם מובילות את השיירות של סירות המפרס האחרות. מה הם באים? למה הם באים? להביא בנייך מרחוק. מאיזה רחוק? מהאיים, מהמערב, מחופי הים התיכון. להביא בנייך מרחוק, כספם וזהבם איתם. למה? למה כסף והזהב? לשם אדוני אלוהיך ולקדוש ישראל כפארך. ובכן, כספם וזהבם של בנייך, ואולי גם של אלה שמביאים אותם, נועד לשם השם, כנראה מהמילה פארך, אנחנו לומדים שגם פה כנראה הכוונה לצורך המקדש. עכשיו, אז יש לנו שני כיווני קיבוץ גלויות, אבל זה לא רק קיבוץ גלויות, זה גם קיבוץ מה? גויים שבאים, לא רק הבנים באים, הגויים מביאים אותם. ובאים בעצמם, ומביאים את כל חילם לשם השם ולמקדש. עכשיו כבר יש הרבה אנשים בארץ, וצריך לבנות אותה. מי יבנה לנו את הארץ? ובנו בני נחר, חומותייך, בית ג' ומלכיהם ישרתו נך. מה? כי בקצפי הקיתיך, וברצוני ריחמתיך. והתנועה כל כך גדולה, ופיתחו שעריך תמיד, השער של העיר בימי קדם עד המאה ה-20, אגב, שערי ירושלים היו ננעלים בחשיכה. אבל התנועה כל כך גדולה שאי אפשר לנעול את שערי העיר. ופיתחו שעריך תמיד, יומם ולילה לא ייסגרו. למה? להביא אלייך חיל גויים. חיל גויים ראינו כבר בבית א', חיל גויים יבואו לך. פה מביאים אלייך חיל גויים ומלכיהם נהוגים. למה צריך להביא? כי יש כאלה שלא רוצים לבוא. אומר הנביא, כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך, יובדו. והגויים שלא ירצו לבוא או להביא את עושרם, חרוב יחרבו. ומה מביאים אלייך? כבוד הלבנון אלייך יבוא. מהו כבוד הלבנון? העצים. העצים שגדלים בלבנון. ברוש תדהר ותאשור יחדיו. לא, כנראה יכול להיות שברוש תידר זה סוגים של ארזים. לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי יכבד. אז מאיפה התנועה שבסוף בית ג' מצפון. אז שלושת הבתים האלה מתארים תנועות מכל כיוון גיאוגרפי אפשרי חוץ ממזרח. כי במזרחה של ארץ ישראל יש מדבר. המדבר המזרחי האיום והנורא שלמזרח ארץ ישראל. אבל מהדרום, דרום מזרח, מחצי האי ערב, באים הגויים מחצי האי ערב ומביאים את כל מה שיש להם. מהמערב, מהים, באים יושבי האיים בסירותיהם הדומות לאב וליונים, ומביאים את בנייך מרחוק כספם וזהבם איתם. ומצפון, בית ג', מביאים את כבוד הלבנון, ברוש תדהר ותאשור. והגויים כולם מכל הכיוונים באים ומביאים את עושרם, את מה שיש להם, כל גוי מה שיש לו להביא. וכל זה לאיזה צורך? להקים את המקדש ולפאר את מקום מקדשו של השם. איזה תיאור מרהיב, לא רק של קיבוץ גלויות, אלא גם של בניין הארץ, של בניין המקדש, של העושר. והנה אנחנו מגיעים לבתים ד' ו-ה', שמתארים תמורות בגורלה של ציון בעקבות הגאולה. והתמורות, חילקתי אותם לשניים. תמורות במדיניות החוץ ותמורות במדיניות הפנים. נראה, בית ד' מדיניות חוץ. כמה שאנחנו זקוקים לזה. והלכו אלייך שכוח, מקופפים, בני מעניך. והשתחוו על כפות רגלייך, כל מנעצייך. וקראו לך ציון, עיר אדוני, ציון קדוש ישראל. הגויים מעריצים, הגויים משתחווים. איזה גויים? אלה שהיו מנעצייך, אלה שהם בני מעניך, חוזרים בתשובה, משנים את יחסם, משתחווים על כפות רגלייך, בהכירם בך, כי את ציון עירו של השם קדוש ישראל. תחת היותך עזובה ושנועה ואין עובר, ושמתיך לגאון עולם מסוס דור ודור. וינקת חלב גויים ושוד מלכים תינקי. שוד פה זה שד. וידעת כי אני אדוני מושיעך וגואלך אוויר יעקב. איך תדעי זאת? בשינוי העצום שהתחולל ביחסם של הגויים אלייך. השינוי הזה בא לידי ביטוי קודם כל ביחס הנפשי, אבל הוא בא גם, מתבטא גם במעשים, בזה שהגויים נותנים, מניקים אותך ממש. אלה תמורות ביחס העולם אלייך, ועכשיו תמורות במה שקורה בתוכך פנימה. עושר עצום, תחת הנחושת אבי זהב, ותחת הברזל אבי חסף, ותחת העצים נחושת ותחת האבנים ברזל. כל החומרים יעלו בדרגה. המילה תחת כביטוי לתמורה מופיע כבר בבית ד'. תחת היותך עזובה ושנועה ושמתיך לגאון עולם. וכאן העושר המופלג. ובכן עושר כלכלי. לא יצטרכו לצאת להפגין ברחובות, צדק חברתי. יהיה כזה עושר שההפגנות תהיינה מיותרות. ושמתי פקודתך שלום ונוגסייך צדקה. זה צריך להבין. קודם כל, מה זה פקודתך? בעברית שלנו היינו אומרים פקידותך. פקיד במקרא זה מי שממונה על הציבור, כמו בימינו, ממש. ושמתי פקודתך שלום. כלומר, הפקידים הנוגסים בך יהיו אנשי שלום. וינהגו בך בצדקה. זה שינוי עצום, שינוי בירוקרטי, כן? אתה בא למס הכנסה, והפקיד קודם כל אומר לך, שלום, ברוך בואך. אתה אומר, מגיע לי החזר מס, והפקיד אומר, כפליים ממה שאתה רוצה, אני אתן לך. זה מה שכתוב פה, ושמתי פקודתך שלום ונוגסה. מי שהיה במס הכנסה יודע שזה כבר התגשם. עכשיו תמורה ביטחונית. לא ישמע עוד חמאס בארצך שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך ושעריך תהילה. לא יהיו פיגועים, לא יהיה גזל, לא יהיה אלימות. השערים והחומות יקראו בשמות פיוטיים, וקראת ישועה חומותייך ושעריך תהילה, כי התפקיד שלהם להגן מפני חמאס ומפני שוד כבר לא יהיה רלוונטי. זה התיאור, נפלא ביותר. באמת, אחת מנבואות הנחמה המיוחדות. גם פה, בבתים א', ב' וג', ציינתי שורש אחד שהוא חוזר 7 פעמים, כמילה מנחה. איזה שורש? לבוא, בא, שורש בו. מצוין כאן כמילה מנחה שחוזרת 7 פעמים. מי בא? מי מביא? מי מובא? כולם באים, כולם מביאים. כולם מובאים, בנייך ובנותייך, באים, מביאים אותך, הגויים, באים, מביאים איתם את כל עושרם. השורש מופיע 7 פעמים בשלושת הבתים, א', ב', ג', אין ספק שזאת המילה המנחה. כולם נקבצו באו לך, בנייך מרחוק יבואו, הגויים מביאים את בנייך, באים בעצמם, מביאים את עושרם לפאר את מקום מקדשי. עכשיו הגענו לסוף השיעור. ואנחנו צריכים להסביר מה הקשר בין מה למה.
בין הנחמה
לבין... לא, אין קשר לפרשה כבר עם שלו. מה הקשר בין המסגרת לבין גוף הנבואה? יש כאן מסגרת יוצאת דופן. אור, כתר של אור עופף את הנבואה הזאת, ונעלם בגוף הנבואה וחוזר בחתימה. למה זקוקה הנבואה הזאת, מה יש בה בנבואה הזאת, שמצריך את הפתיחה והחתימה המיוחדות, העוסקות באור בצורה כל כך אינטנסיבית? מה יש בה בנבואה הזאת?
אור זה
לקור
משיכה.
יפה מאוד. כשצר זמן, אז הקדוש ברוך הוא שולח מישהו שיקצר תהליכים. אז ראונה, מה יש לומר פה? בכל נבואה, יש לנו בספר ישעיהו ובתנך בכלל המון נבואות שמתארות את הגאולה. אבל כל נבואה היא מיוחדת במינה. כל נבואה יש לה איזה אספקט מסוים של תיאור הגאולה, תקופה מסוימת בתהליך הגאולה, זווית ראייה מיוחדת, וצריך לשאול על כל נבואה של גאולה בתנך, מה המיוחד בנבואה הזאת? ואני שואל, מה המיוחד בנבואת הגאולה, לא במסגרת, בגוף הנבואה, בתים א' עד ה', מה המיוחד בנבואת הגאולה? קיבוץ גלויות, יש גם בנבואות אחרות. בניין המקדש, יש גם בנבואות אחרות. עושר כלכלי, יש גם בנבואות אחרות. מה המיוחד בנבואה הזאת? הגויים. תפקידם של הגויים בהבאת הגאולה. זה דבר מיוחד. ברוב נבואות הגאולה, אם בכלל מזכירים את הגויים, זה לרעה. או שמתנקמים בהם על מה שהם עשו לנו, או שהם מנסים להפריע למהלך הגאולה, או שהנביא אומר שאין לבטוח בהבטחותיהם ואין לבטוח בסיועם כי הם כלום, או שהם עומדים באדישות והם עדים אילמים לזה שהשם גואל את עמו. ובשיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, השיא הוא שהם אומרים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה. תודה רבה. אנחנו לא מזלזלים בזה, אבל מה עשיתם? מה עזרתם? כלום. נדיר מאוד למצוא את הגויים פעילים חיובית בתהליך הגאולה. ובנבואה שלנו כמדומני, זה הנושא העיקרי. הגויים משנים את יחסם. הגויים מתים את שכמם ומקדישים את הונם לטובת תהליך הגאולה. זה הנושא של הנבואה, זה החידוש הגדול שלה. בית א' מתאר את הגויים של חצי האי ערב. בית ב' מתאר את הגויים של הים התיכון, של איי הים התיכון. בית ג' מתאר את בני נחר ומלכיהם ואת הגויים שבצפון שמביאים מלבנון את העצים היקרים, ברוש תידר ותאשור יחדיו, לפאר מקום מקדשי. והגויים מביאים את הבנייך, כלומר קיבוץ הגלויות מסתייע בגויים. ובניין החומות של ירושלים מסתייע בגויים. ובניין המקדש בגויים. והקורבנות שמקריבים על המזבח מובאים על ידי הגויים. הגויים פה לא שחקני משנה, הם שחקנים עיקריים. אמנם יש איום בבית ג' על הגוי והממלכה שלא השתתפו בתהליך הזה, אבל אין צורך באיום, הגויים עושים את זה בשמחה. ולמה הם באים להשתתף בתהליך הגאולה? הם רוצים גם הם להיות שותפים, הם עובדי השם, הם רוצים להיות יחד איתנו. הם מבקשים סליחה על יחסם אלינו בעבר, בית ד', כן? כל היחס הנפשי משתנה, גם היחס המעשי משתנה. זה המיוחד בנבואת הגאולה של ישעיהו סמך. התפקיד המרכזי של הגויים בהבאת הגאולה. הקדוש ברוך הוא הופך אותם לשליחים עיקריים לקידום תהליך הגאולה. הכל קשור בגויים פה. זאת נבואה מיוחדת במינה. כמה היא חשובה בספטמבר הזה. עכשיו, באה המסגרת של הנבואה, לתת נימוק לכך. מה פתאום? מה יקרה לגויים האלה? מה הם השתגעו לעזור בתהליך הגאולה, לסייע? מה קרה לגויים שהם משתתפים בתהליך הגאולה בצורה כל כך אינטנסיבית כמו שזה מתואר בנבואה הזאת? מוטיב האור בא להסביר את זה. עולם של גויים שרוי בעלתה. החושך מכסה את הארץ, את העולם. ערפל מכסה לאומים. והגויים ששרויים בחשיכה מעובה, בעלתה, כמהים לאיזה אור שיעיר את חשקתם. וגאולתה של ציון היא אור גדול, אור שמאיר אליה השם. והגויים השרויים בחשיכה, שהחשיכה פה היא מטאפורה לא לצרות פיזיות, אלא לאיזה חיפוש רוחני, לאיזה הסתר פנים. הגויים ששרויים בחשיכה מעובה, מחכים לאור הזה שיבקע, והאור בוקע על ציון. וכמו שתיארתי קודם, כמו פרפרים, הם נמשכים אל אורה של ציון, והולכים אחרי האור הזה. זה ההסבר לנבואה. הנבואה לא יכולה לתאר את הגויים משתתפים בתהליך הגאולה, בלי לתת איזה הסבר מוקדם. ההסבר המוקדם נמצא במבוא לנבואה. אורה של ציון בוקע מתוך חשקת לילה שבא, של הגויים שנמצאים בטמטום ובבערות ובחיפוש ובעלתה, עלתה רוחנית. וכאשר יזרח אור השם על ציון, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך. לאן? הם הולכים איתה לציון. מביאים את אושרם. מביאים את בני ציון אל ארצם. משתתפים בתהליך הגאולה, כי גם הם רוצים שאורה של ציון יאיר עליהם, ושלא ימשיכו להיות עוד שרויים בחשיכה כמו שהיה עד עכשיו. כלומר, המבוא לנבואה מסביר את מה שקורה בגוף הנבואה. האור, מוטיב האור, הוא ההסבר להימשכותם של הגויים אל תהליך הגאולה ורצונם להשתתף בתהליך הזה. והחתימה מסיימת שוב במוטיב האור, אבל הפעם כדי לומר על מה, על גוף הנבואה, מה שקראנו בנבואה הזאת איננו איזה אפיזודה היסטורית שמסתיימת כמו כל תהליך בכל אומה ולשון, אלא פה מדובר על שינוי קבוע, יציב, שאין לו הפסקה, כי האור שיאיר את ציון הוא לא אור יומם, אלא אור עולם. זאת הנבואה, זאת המסגרת, זה גוף הנבואה, ובימים אלה שאנחנו עומדים מול עולם חשוך, מלא שקר וכזב, מלא שנאה, אנחנו קוראים את ההפטרה הזאת ביתר סט וביתר עוז, ומחכים ומאמינים שכל מה שנאמר בדבר השם אכן יקום לעולם. רק שנייה, תנו לי לרדת. מלאכי.